מדברים מהלב, הרב שלמה בחר בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
שלום ולילה טוב לכם מאזינים ומאזינות יקרים. שוב נפגשים הלבבות כמדי יום שני בחצות, לשעתיים במה אנחנו מדברים מהלב. והם אנחנו כאן כדי לשוחח הכל נושא שתחפצו, לנתח ביחד מורכבויות ואתגרים, אם ירצה השם גם לייעץ ולראות כיצד נחלט מסיטואציות קשות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. איך נוכל לנווט התמודדויות וקשיים למקפצה ולגדילה, איך נפעל בזמנים בהם הבלבול והערפל מאיימים, וכן, גם בכדי להטות אוזן קשבת, לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותן רגשות חבויים. המספר אליו תוכלו להתקשר בשעה השנייה, 03-500-9393, 03-593-93. בשעה הראשונה אנחנו נארח כאן את מנהל מרכז האזינו, הרב שלמה ריין, שמטפל שנים רבות בשיבוץ בחורים, בישיבות גדולות בעיקר, ונחכים ממנו, נלמד ממנו, אנחנו מקווים שבעזרת השם זה יהיה לתועלת גדולה עבור המאזינים והמאזינות, לבחורים, להורים, ולכל מי שיש לו תועלת וצורך בשמיעת הדברים החשובים הללו. רצוני להודות למנכ״ל התחנה אבי רוזן, מלאת תוכניות בצלל כהן, למפיק יצחק איזיקוביץ' שמקבל את שיחותיכם באדיבות ובסבלנות כמדי שבוע, לטכנאים העיקרים פסח בגד שהוא איתנו בתוכנית הזו, ואורי כהן שבין שיחה לשיחה שוזר ניגונים מופלאים שפורטים על מיתרי הלב. אחרונים חביבים, אתם מאזינים ומאזינות יקרים, הקבועים שיושבים בביתם והמזדמנים ששווים ברכבם בשעת לילה מאוחרת ובוחרים להנים את נסיעתם בהזנה לתוכנית. אלה שמביעים את הנעתם והתועלת מהתוכנית בכתב מרגש לאתר, ואלה שבוחרים לעשות זאת על פה, אלו שבאומץ לב עולים לשידור, משתפים, מספרים ומתייעצים, וגם לאלו שמאזינים ומלקטים עצות שונות משמיעת הדיאלוג שמתפתח ביני לבין המאזינים. אתם אלו שנוסחים ביקוח מדי שבוע לצאת את ביתי בשעת לילה מאוחרת ולשוחח עמכם. שאו ברכה, כמה צלילים ואנחנו מתחילים.
חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובו, חיים של ברוכו, חיים של פרנסו, חיים של חילוץ הצומות. חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובו, חיים של ברוכו, חיים של פרנסו, חיים של חילוץ הצומות.
שלום ישליבנו, אוי אוי לטוב.
כן, מאזינים ומאזינות יקרים, כאמור, את השעה הראשונה אנחנו בעזרת השם הלילה נקדיש לאותם אלפי בחורי ישיבות, שבעזרת השם שנה הבאה יתחילו מקום חדש, ופה נמצא איתנו הרב שלמה ריין, שהוא עתיר ניסיון בעולמם של בחורי הישיבות, הוא מנהל את מרכז האזינו, ומאחוריו אין ספור זכויות לבחורים שלא מצאו את עצמם במקומם, והוא זה שהתאים להם מקומות ששם בעזרת השם יוכלו להצליח. שלום ולילה טוב, הרב שלמה ריין.
לילה טוב לכל המאזינים.
תראה, אולי הנושא המדובר והמורכב ביותר שמעסיק את רובנו כהורים, כמחנכים, בכלל ובפרט בימים הללו, כאשר ישנם לא מעט הורים שבעזרת השם שולחים את בניהם מישיבה קטנה לישיבה גדולה. בימים הללו שוקלים וחוקרים בדעתם מה המקום המתאים ביותר ששם בנם יוכל לצמוח, לעלות, לסגשג, שיהיה לו טוב, שיהיה לו שמח. אני רוצה לקבל ממך תמונה מניסיונך, מכיוון שיש לא מעט בחורים שמתחילים משיקולים מסוימים בישיבה אחת, ואחרי תקופה זה לא תופס, זה לא הולך. האם יש דרך למנוע את זה לפני כן? זאת אומרת, להגיע למצב שאנחנו מתאימים את הישיבה לבחור, ואז בעצם למנוע מצב שעוד שנה תהיה זליגה, ואז הוא ילך למקום פחות טוב ממה שאפשר היום להתאים לו, ובעזרת השם להצלחתו המקסימלית.
טוב, בעצם השאלה ששאלת היא שאלה מורכבת. אנחנו נמצאים בדור שברוך השם, כל בחורי הישיבות נמצאים באיזשהו מהלך, שהם לומדים בתלמוד תורה, בחיידר, ואז הם הולכים לישיבה קטנה, מאחרי הישיבה קטנה, עולים לישיבה גדלה, ובעצם זה איזשהו שטנץ שהם רגילים אליו, והם יודעים שזה המהלך שיהיה מראש. ברגע שהם יודעים שזה המהלך שיהיה מראש, הם מנסים מבחינתם בכל הכוח, להגיע למקום שהוא יהיה הכי טוב עבורם, ושגם יהיה לו שם טוב, כדי שזה יוכל לקדם אותם הלאה בהמשך החיים.
זהו, פה נקודה שהייתי רוצה שתחדד, מכיוון שלפעמים ישנם שיקולים שהם מעבר למה שיהיה טוב לבחור. שיקולים של יוקרה, של שם טוב, של חברה, ופה איך אפשר בעצם לשלב מצד אחד, שבחור יעשה את מה שהכי טוב עבורו. אתה יודע, כשאני הולך לחנות נעליים, והמוכר שואל אותי אם זה טוב לי, הוא מתכוון טוב לי במידה. לפעמים בחור יכול לקחת נעל שהיא, כמשל כמובן, שהיא קטנה, קטנה על מידתו, אבל הוא עושה את זה משיקול, מכיוון שיש 3-4 חברים, ולפעמים זה בגלל שיקולים חברתיים וכו'. ובנוסף, ישנם שיקולים של יוקרה, שבחור יכול לקחת משיקולים, אולי להפעיל פרוטקציות או כל מיני דברים כאלה, וללכת לישיבה שהיא פחות תואמת את מידותיו, ולאבד שם, לשחות שם, לא להצליח, סליחה, לשחות שם, ולהצליח שם, ולמקסם את עצמו. השאלה היא איך אפשר מצד אחד, למצוא מקום שהוא הטוב ביותר עבור הבחור, אבל מאידך, שבחור באמת ירגיש טוב, מכיוון שיש בחורים שהולכים למקום מסוים, הוא רוצה להצטרף אליהם, או הוא רוצה גם מעמד וכבוד, שזה גם כן ברמה מסוימת חשוב להצלחתו, כי ברגע שהוא ילך למקום יוקרתי, הוא ירגיש בנוח להגיד את המקום, את שם הישיבה שבה הוא לומד, יהיה לו יותר מוטיבציה גם להצליח מאשר מקום שהוא יותר נחשב, שזה גם שיקול.
אוקיי, אני אענה לך בשני היבטים. הבאת את הדוגמה של הנעליים. כשאתה שואל את המוכר, או כשהמוכר שואל אותך האם הנעליים האלה נוחות לך ומתאימות לך, הוא מתייחס איך שזה יושב לך על הרגל, והאם זה נוח לך מבחינת המידה, ואם נוח לך ללכת איתם. כשאתה בוחר את הנעל, אתה לא מסתכל רק איך זה נוח לך, אלא איך זה גם נראה עליך. וזה דבר שהוא טבעי והוא בסדר.
כן, אמר לי פעם, בחור, נוח לי לראות יפה.
מצוין.
אז למרות שהיא לא נוחה פיזית, אבל כפי שאמרתי, זה גם שיקול
שמשהו... מצוין. אז אם אני לוקח את הדוגמה שלך לישיבה, דווקא דוגמת הנעליים היא דוגמה טובה, כי אני לא מחפש רק ישיבה שתתאים לי, אני מחפש ישיבה שתתאים לי, שתתאים לחברה שלי, שתתאים למשפחה שלי, שתתאים לשידוך שלי, וזה בסדר גמור. כל עוד שזה לא גורם מראש לאיזושהי הפרעה, לאיזושהי הפרעה, שבהפרעה הזאת אנחנו יודעים בבירור שהבחור הולך למסלול התרסקות, מבחינתנו, זה בסדר גמור.
אתה אומר לא רק שזה טבעי, זה גם לגיטימי, וזה לפעמים נכון גם לשקלל את השיקול הזה של שם וכבוד.
בהחלט.
ומה יגידו.
בהחלט, זה דבר נכון. שוב, כשאנחנו יודעים מראש שבחור הולך לישיבה, שיש בה מאות או מעל לאלף בחורים, ואנחנו יודעים שבאופן ודאי הוא נמצא במקום גדול, וזה יהיה לו נזק, וזה לא יהיה לו טוב, כי לא יסתכלו עליו ולא יראו אותו, ופחות יתייחסו אליו, פחות ישמעו אותו, חברתית יהיה לו יותר קשה, הוא יצטרך הרבה מרפקים בשביל לשרוד שם, אז אני יכול לבוא ולהגיד לו, תקשיב, לא, או להורים שלו, או שהרב שלו בישיבה יגיד לו, תקשיב, עדיף לך ללכת למקום קצת פחות יוקרתי, או קצת פחות חזק, ותהיה שם החזק, ויהיה לך הרבה יותר מעמד, יהיה לך הרבה יותר יוקרה, ואנחנו יודעים שגם בעתיד, בחור שידלך למקום שבאמת מתאים לו, אם זה פחות נוצץ, הוא גם יוכל להצליח הרבה יותר. אין ערובה ואין ביטחון למי שהולך לישיבה נוצצת, שדווקא שם הוא יצליח.
כן.
זה בהיבט ראשון. ההיבט השני, זה בוא ניקח באחוזים, כמה בחורים, מתוך אותם אלה שהלכו למקום שלא כל כך מתאים להם, כמה מתוכם נפלו? 5%? 10%? בסדר.
אז כדאי לקחת הריזיקה, תומר.
לא שזה, לא שאני מקל ראש, כל בחור שנופל, או כל בחור שלא מוצא את עצמו, זה כואב הלב, לא...
כן, מצד שני, אם הם היו מוותרים על היוקרה, יכול שגם אז היו נופלים 5% או 10% אולי יותר.
אף אחד לא נותן לנו ערובה, ולכן לבוא מכאן בהצהרה או באמירה, חייבים בדיוק להתאים, איך אמרת? זה לא נעליים. זה לא שאנחנו יכולים להתאים מראש את הכפפה ליד. אתה לא יודע אף פעם מה התמהיל של השיעור, ומי יהיו החברה שמה, ומה יהיה בהשפעה של החברה, מי יהיה הקודקודים, האם אלה שמובילים בלימוד, הם אלה שיהיו החזקים, או אלה שהחברתיים יותר, וממילא יהיה איזשהו סחף ללמטה.
כן.
זה דברים שאי אפשר לדעת אותם מראש.
כן, אין לנו באמת האפשרות לדעת את העתיד, אבל יש לנו אפשרות לאמוד מה יקרה בעתיד מכוח העבר. ואני רוצה להתייחס כרגע לנקודה שהעלית למספר הבחורים. זאת אומרת, אם בחור הולך לישיבה שבה יש 30 בחורים בשיעור, לעומת בחור שהולך לישיבה ששם יש 150 בחורים בשיעור. אני יודע שבשם הסבא מקלם אומרים שישיבה היא מוסד לבניית האדם מהמסד ועד התפחות. השאלה אם יש בחורים שיותר נכון להם דווקא להיכנס ללא הארי, כזה קבוצה עצומה של בחורים, ודווקא שם הם יצליחו מכוח התחרות להבליט עצמם ולהיות מהטובים, וישנם כאלה שדווקא מתאים להם המקום הנחמד, המשפחתי, הנעים, המלטף, המלווה, או שאתה אומר, תשמע, בעיקרון, באופן עקרוני, ודאי שלכל בחור, ההמלצה הראשונית היא ללכת למקום שיראו אותו, שילוו אותו, שיקדמו אותו, שיבנו אותו, רק מה לעשות, עולם ישיבות בנוי באופן כזה, ואנחנו מקבלים את זה. הורים כרגע ששומעים אותנו, ומתלבטים כרגע בין ישיבה מצוינת, אבל שם יש 100 בחורים בשיעור, לעומת ישיבה שהיא טיפה פחות, אבל שם יש 30 בחורים בשיעור, מטבע הדברים, בלי אפשרות לנבט העתיד, אנחנו יודעים שאחד חלקי 30 יותר נראה לעין, מאשר אחד חלקי 100 או חלקי 1,000.
דבר ראשון, אני מציע לגזור את התוכנית הזאת, ולשמור אותה לשנה הבאה, לחודש אדר. לידיעתך, הרישום והבירורים לישיבות גדולות, וגם לישיבות קטנות זה רלוונטי, אבל בעיקר בישיבות גדולות, שזה נושא השיח שלנו כעת, כרגע אנחנו נמצאים בזמן שכולם כבר סגורים בישיבות, ודאי אלה שנמצאים בישיבות הטובות והבינוניות, השיעורים כבר סגורים, מאזור לג בעומר, או מקסימום חודש סיוון, זה כבר חודש שסגור. אנחנו מדברים כרגע בשלהי תמוז, אנחנו כבר לא, זה כבר לא רלוונטי.
אז אני אגיד לך למה זה רלוונטי ופחות, אני לא הייתי ממהר לשים את זה באדר, לא רק בגלל שמבחינתי זה לא נושא כל כך מצחיק, אלא נושא שברמה מסוימת אצל בחורים מסוימת, אצל משפחות מסוימות, זה נושא מעציב ומטריד, אז זה יותר מתאים לתקופת אב. אבל מעבר לזה, גם בגלל שרוב הבחורים באמת המבריקים, שנסגרים במקומות הטובים, זה, התוכנית פחות מיועדת עבורם. כי הבחורים הטובים והמצטיינים בכל מקום, אלה שקל להם ומתברגים ישר במערכת, אז הם בדרך כלל מגיעים הישיבות הטובות ביותר, לישיבות הגדולות הטובות ביותר, וגם אחד חלקי 120 הם מצליחים, מכיוון שיש להם את המנוע העצמי. התוכנית הזו בעיקר מיועדת, גם עבור הבחורים שנחשבים יותר חלשים, אני לא אוהב לכנות אותם כך, אבל בטרמינולוגיה המדוברת זה כך, אלה שיותר קשה להם, שצריכים מקום יותר מחבק, יותר מלווה, אלה שבסוף למרבה הצער שלא הולכים למקומות שמתאימים להם, ואלה שבסופו של דבר מאפשרים לך להמשיך לנהל בגאון ובגאווה את מרכז האזינו. זאת אומרת, אלה שבסוף מופנים אליך אחרי שנה, שנתיים, דבר ראשון. דבר שני, התוכנית נועדה גם עבור עקב המון פניות של הורים, וגם בחורים שמקשיבים לנו, שנמצאים כבר בישיבות טובות, לא טובות להם. זאת אומרת, מסיימים שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית, וכרגע נמצאים בצומת מאוד מאוד מרכזית ומבולבלת בחייהם, האם להמשיך לשרוד כפי שהם שרדו בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, או שמה לעשות את הצעד הבא. אבל הייתי רוצה שנטפל בזה אחרי שנסגור רק את הפינה הזו של אלה שמסיים ישיבה קטנה.
הבנתי. אז אני, כמו שאמרת, בנעימות, שבין חודש אדר לחודש אב, ברור שסוף מעשה במחשבה תחילה. כמה שהורים, אני אפילו אקח את זה צעד אחד קדימה, אנחנו מדברים גם להורים שהילדים שלהם נמצאים היום בשיעור ב' בישיבה קטנה. תזכרו את מה שאנחנו מדברים היום, ותכניסו את זה לסל. לא חייבים לעשות עם זה משהו כרגע, גם לא חייבים לעשות עם זה משהו בכלל. זה איזשהו נתון, ידיעות, שאנחנו יכולים להביא מהשטח. כמו שאמרת, אנחנו מקבלים אלפי פניות בשנה, ישיבות קטנות, ישיבות גדולות, מכל מיני סוגים, והחלק הזה של ההתאמה לישיבה, הוא מרכיב מאוד מאוד מרכזי, בחודשיים, שלושה, של אדר ניסן אייר, סיוון אפילו, ניקח אפילו גם את סיוון, לאן כדאי ללכת. אז בהחלט, אני חושב שגם עכשיו, בתקופה הזאת של השנה, יש צורך לדעת ולהבין, איך זה נראה מבחוץ, זה לא חזות הכל. הכי חשוב זה להתאים. ופה אני רוצה להיכנס קצת לפרקטיקה, וגם לתת טיפ לאלה שנמצאים בישיבה, ויש להם שאלה, האם להישאר או לא. רוב ככל הישיבות הקטנות, אנשי הצוות שנמצאים שם, מכירים את הבחור, את היכולות הלימודיות שלו, את היכולות החברתיות שלו, את היכולות השרידה שלו, בתוך מים עמוקים, האם הוא יצליח לשחות שם בקלות, או שהוא יצטרך מצופים, כשהמצופים זה איזושהי עזרה מכל מיני גורמים, או בתוך הישיבה, או מחוץ עלה. זה אחד. ורוב ככל הישיבות יודעות להמליץ לבחורים, תלך לכאן או תלך לשם, אל תלך למקום מאוד גדול, תלך למקום בינוני, תלך, יש מקומות טובים שבדווקא עושים שיעורים קטנים, אני לא רוצה להזכיר כרגע שמות של ישיבות, אבל תוך כדי שאני מדבר איתך, עולה לי כמה וכמה ישיבות מאוד מאוד טובות ומכובדות של מאות רבות של בחורים, שמקפידים שיהיה 40 בחורים בשיעור, 50 בחורים בשיעור, ובעצם נותנים שם רם, לכל 40-50 בחורים, ויש מישי, ויש משגיח, יש אנשי צוות.
כן, אבל מה שאתה מדבר כרגע, שמחלקים את השיעור, שזה דבר מבורך, בכדי לאפשר לבחורים באמת להיות מחוברים, אבל זה בדרך כלל בפן הלימודי. אנחנו בסופו של דבר, בחורים, בגילאי הישיבה קטנה גם, ובפרט בישיבה גדולה, זה תקופה מאוד מאוד מורכבת, תקופה שמבחינה נפשית, אישית, בחור עובר...
גיל ההתבגרות.
גיל ההתבגרות, גיל עם כל המשתמע מכך, וזה שהוא 1 חלקי 40 בשיעור, לא בהכרח שהוא 1 חלקי 40 גם בעולם הענק העצום הזה, והוא רוצה את ההתייחסות האישית שלו.
אני חייב להסכים איתך, ואני רוצה גם לחלוק. אותו בחור שהוא 1 חלקי 40 או 1 חלקי 50, ואני מדגיש, 1 חלקי 40-50, ולא 1 חלקי 80 או 100. יש הבדל. כשאתה ב-40-50, אתה עדיין יכול להיראות. אתה עדיין יכול להישמע. כשאתה תהיה 1 חלקי 20 או 30, אתה יכול באיזשהו מקום להרגיש קצת נמוך, קצת מדי בפוקוס אפילו. צריך מצד אחד לתת את המרחב, ומצד שני לתת את הפוקוס. הישיבות, ואני אומר את זה מקרוב, ומצד אחד בשמחה גדולה, משקיעים הון עתק של משכורות, לאנשים שכן ידעו לבוא ולמצוא בתוך כל אחד מה-40 האלה את ה...
אלה שצריכים עזרה.
אלה שצריכים עזרה. בעיניי, כולם צריכים מבט, כולם צריכים אמירה. זה, אין אחד שהוא פטור מזה. יש כאלה ששורדים או מצליחים בלי זה, אבל השאלה אם היה להם יותר טוב, אם הם היו מקבלים את זה, אני אומר את זה בצורה ברורה. כולם צריכים את זה, גם בישיבות שיש 200 ו-250.
כן, אבל עדיין, אתה אומר, במינון הנכון, בכדי לאפשר לבן אדם פריחה דווקא נכון. מתוך עצמאות, ועצמאות מחשבתית, עצמאות לימודית, בהחלט. עצמאות אישית.
בהחלט, ודאי, אנחנו יודעים את זה, ואתה רואה, איך אומרים, הישיבות הגדולות הצליחו להוציא את הפערי הדור, והם עשו את זה דווקא מתוך המקום שלא ישבו להם על הראש, או לא נתנו להם...
זאת אומרת שגדולי הדור, איפה שהם גדלו, זה אינדיקציה לכלל, זאת אומרת, לאחוז בלתי מבוטל בציבור, זה לא דבר שהוא נכון רק ליחידי סגולה כמו גדולי הדור?
ברמת גדולי הדור, זה קצת גבוה מאיתנו להיכנס.
אבל זה מהווה אינדיקציה כלשהי?
אבל אנחנו מדברים... זה מהווה אינדיקציה, אבל זה לא האינדיקציה שרלוונטית לבחור, כי כשבחור אומר, כשהוא בשיעור א', או שהוא עובד בישיבה גדולה, בין 17-18, האינדיקציה שלו זה לא גדול הדור, לצורך העניין. גדול הדור למד פה בישיבה, אז אני אצא גדול הדור. אבל האינדיקציה שלו לראות בחור שיש לו טעם בלימוד, שיש לו יכולת הפשטה טובה בלימוד, או סברה, והוא יכול לבוא ולהביא את עצמו, את היכולות שלו, מתוך מקום גדול, ברור שזה נותן איזשהו מרחב, משהו כשהוא נמצא במקום קטן. אבל, צריך לדעת, יש מקומות קטנים, שזה אני קורא לזה ישיבות בוטיק. כן? אני יכול להביא דוגמה את הישיבה, את ישיבת יד הארון, של הרב אייכנשטיין, כן. שהוא מתעקש, הוא יכל בקלות להיות 500 בחורים, כן, בלי שום בעיה.
זה שנים ארוכות, אני זוכר מהיותי בחור.
יפה, והוא מתעקש לקחת קבוצה קטנה, עד 30 בחורים בשיעור, אולי כן. אפילו פחות, יש לו עניין בדווקא בזה. עכשיו, נכון שהוא יחיד בדורנו שנמצא שם במקום הזה, כי הוא גם בטוח במקום שלו ובדרך שלו. אבל יש אמירה, כשאתה נמצא במקום גדול, זה נותן לך פריחה, זה נותן לך מרחב, שהמרחב הזה הוא גם יכול להיות מדרון, כמו שאיתו התחלת את, את השיחה שלנו, שהמדרון הזה הוא גם חלקלק, בחור שנמצא בתוך המקום הגדול הזה, הוא יכול לאבד.
משהו מאוד מעניין, אתה אומר מניסיונך רב השנים, שבעצם אין... טוב ולא טוב, אלא יש מתאים ולא מתאים. זאת אומרת, אני מהתפיסה, במושכל ראשון, הייתי אומר שבדיעבד, מה לעשות? אנחנו, יש המון בחורים, ברוך השם, עולם הישיבות הולך וגדל, בלי עין הרע, עשרות או מאות אלפי בחורים, אז אין ברירה אלא לעשות ישיבות גדולות. אתה אומר שיש בחורים שדווקא באופן הזה, זה יביא את הגדילה המקסימלית שלהם, וישנם בחורים שעבורם זה סכנה, רק אנחנו צריכים לבחון, יש דרך לבחון, אם אני ניגש עם הבן שלי, ומתייעץ איתך, הבן שלי הוא מסיים ישיבה קטנה, איזה נתונים אתה צריך לדעת, או אני צריך לדעת על הבן שלי, בשביל לדעת האם המקום הטוב בשבילו, זה 30 בחורים, כדוגמת מה שהבאת יד הארון של הרב אייכנשטיין, או ישיבה שהיא מונה מאות בחורים בישיבה, או אפילו מעל 100 במספר בשיעור. איך אני יודע לזהות אצל הבחור, בלי לנבא עתידות, אבל עשת ההשתדלות שלי, לפי הנתונים שיש לי היום, לראות מה, איפה הסיכוי הגדול ביותר שבעזרת השם הוא יצליח.
אוקיי, שאלה שאיתה אנחנו מתמודדים, כמו שאמרתי, מאות מקרים בשנה, מאות שאלות בשנה, וברוך השם, לאורך כמה שנים, אנחנו מדברים פה על אלפי בחורים שיצא לנו כבר להמליץ ולכוון בתחום הזה. אני כן אציין שאנחנו עושים את זה ביחד עם הצוותים בישיבות, כיוון שאם זה לא יהיה בדעה עם הצוות בישיבה, הרבה פעמים אני יכול להיכשל, וצריך בזה גם סייעתא דשמיא, וגם לכוון באמת לדבר הנכון. אני לא מתיימר להכיר בחור בשעה, מה שהרם שלו או המשגיח והראש הישיבה מכירים במהלך 3 שנים או 2.5 לצורך העניין. ואני ארחיב. תיקח דוגמה בחור שבא מישיבה קטנה, שבכל שיעור יש שם 60, 70, 80 בחורים.
כן.
והוא הצליח. זאת אומרת, הדבר הראשון שאני שואל אותו, כמה... בחורים, יש בשיעור, הוא אומר לי 60. ואתם מחולקים לשניים, מחולקים לשניים. ואז אני שואל אותו, בוא ניקח אותך בתוך הקבוצה הזאת, איפה אתה נמצא? אתה מהקבוצה החזקה, מהקבוצה הבינונית, מהקבוצה החלשה. אני מנסה ללמוד איפה הוא נמצא כיום. אם הוא יגיד לי שהוא נמצא בשיעור של 20 בחורים או 30 בחורים, מטבע הדברים אני אמליץ ללכת למקום שהוא יותר מותאם מבחינה מספרית. כי לקחת בחור שמגיע מישיבה קטנה, ולזרוק אותו לתוך ישיבה גדולה, הוא באמת צריך להיות עם יכולות, ועם עמוד שדרה מאוד מאוד חזק, כדי שהוא באמת יצליח שם, עם שאר החבר'ה שהגיעו ממקומות גדולים יותר. אבל אם הבחור מגיע מישיבה גדולה מספרית, והוא הצליח שם, אין סיבה שהוא לא יצליח בישיבה גדולה מספרית, כשהיא גדולה. עד הרבה, זה המשך טבעי, כמו שאמרת, הבחורים מהישיבות הטובות, הולכים לישיבות הטובות, בדרך כלל בישיבות הטובות, יש מספרים יותר גדולים של בחורים.
אפשר לתלות את זה גם במידת מה, בביטחון העצמי שהבחור משדר? או שלפעמים הביטחון עצמי דווקא בא לידי ביטוי, דווקא בגלל שהוא מקום קטן, ועלול להישבר כאשר הוא פתאום מגיעים עריות מישיבות אחרות, ופתאום מרגיש כזה קטנטן, הוא עלול, דווקא לפעמים המקום הקטן, ישמר לו את הביטחון עצמי שלו.
ברור.
שאלות שאיתם אני מתמודד, ואני, כן?
ברור, בהחלט. ברגע שאני יודע שבחור, אני שואל אותו, אמרת, איך אני בודק? אז אמרתי, אני מדבר שלנו, אני בודק מבחינה מספרית. מאיפה הוא מגיע? אחרי זה אני שואל מה המקום שלו בשיעור, מבחינה לימודית.
אני אומר, אני מתייחס לדברים שענית ואמרת, דווקא לפעמים המקום שבו, המקום המבוסס והטוב שבו הוא נמצא, מהמובילים, זה דווקא בגלל שהוא נקרא לזה ראש לשואלים. אבל אם חלילו ייכנס למקום שהוא עצום וגדול, הוא ירגיש אחד מהמנהיגים, ופתאום הוא ירגיש לא נספר, מכיוון שלא ראי בחור טוב מישיבה חלשה, כי ראי בחור בינוני מישיבה יותר חזקה, ואז הוא ירגיש מהפחות טובים, ולפעמים זה טוב שבחור ירגיש את הכבוד שלו שהוא מהמובילים, גם בישיבה פחות מובילה, פחות טובה.
אוקיי, אז פה אנחנו חוזרים בעצם לתחילת השיח. האם נכון לכוון בחור שהוא היה טוב בישיבה בינונית?
כן, כן.
האם נכון להפנות אותו לישיבה חזקה? ופה מגיע גם התמהיל של המשפחה, של הרצון לבלוט, של כן, הרצון לנסות.
כן, בפרט ואז... שרגילים שהבן שלהם הוא הטוב ביותר. אז...
כן, ואז אתה גם אומר, יש פה את הסיכון שהוא כן. יבוא וירגיש שמה בינוני. הוא היה כל החיים שלו, היה נגיד, הוא למד בפריפריה. הוא למד באחד מהערים הלוויין, הערים הקטנות יותר, ולא כן. בערים הגדולות ששם יש תחרות, והוא רגיל לזה מגיל צעיר, הוא היה רגיל להיות תמיד בטופ, הוא היה מהטובי, ופתאום מתברר לו שהוא פחות.
כן, זו שאלה שמתחבטים בה המון המון הורים, מחנכים ובחורים בעצמם, מפחדים על עתידם.
אגב, זאת שאלה שלא נולדה בעשור האחרון וב-20 שנה האחרונות, זו שאלה שהייתה מאז ומעולם, מתמיד, אני זוכר שגם כשאני הייתי בחור, ההתמודדות הזאת היא הייתה קיימת, אפילו אני בעצמי, כשלמדתי בישיבת כל תורה, היינו 90 בחורים בשיעור, כבר אז, והיו בחורים שהגיעו מישיבות בינוניות, או מישיבות חלשות, והצליחו להיכנס, ולעומתם באו בחורים מישיבות מאוד חזקות, והם היו שם הרבה יותר מוצלחים בלימוד, והיה את הפער הזה. אני יכול לבוא ולומר, מהניסיון, וגם מהמחקר שאנחנו עושים לאורך השנים, באיזשהו מקום, עם הזמן זה משתווה. לוקח לפעמים שנה, לוקח, וזו שנה לא תמיד שהיא קלה, לוקח את הזמן, ובחורים מצליחים להדביק את הפער. הם פתאום רואים שההר הזה שעומד מולם, הבחורים המוצלחים שעומדים מולם, לכל אחד יש את המקום שלו, לכל אחד יש את היכולות שלו שהוא מביא איתו, אחד מביא איתו יכולות של נעימות, אחד מביא איתו יכולות של סברה, אחד מביא יכולות של התמדה, ועם הזמן זה קורה, וזה תחזור למה שאמרנו, שכמה אחוזים נופלים, תיקח מתוך שיעור של 100 בחורים בישיבה חזקה, כמה ירדו? כן, 5 בחורים.
הרב ריין, אני חייב להגיד לך, זה מרשים אותי מאוד, זאת אומרת, אדם שראה כל כך הרבה נפילות ומשברים בחייו של בחורים, עדיין אומר, אל תפחדו, זאת אומרת, תאתגרו את הבחור, הוא יכול לגדול מזה. אז אתה אומר, לא, אתה אומר, גם בנושא הקודם שדיברנו, וגם בנושא עכשיו, אתה אומר, תשמע, אפשר להישאר קטן, לשלוח אותו למקום הבטוח והטוב, אבל הבחור שלך יכול להיות מאוד מאוד מוצלח בישיבה הגדולה והמצליחה, יהיה תחרות, יהיה קשה, הוא יביא את הנעימות שלו, את הנקודה שבה הוא
ייחודיות
חזק.
ייחודיות שלו.
ייחודיות שלו, ושם הוא יכול להצליח הרבה יותר מה שיצליח מקום יותר חלש.
לגמרי, חד משמעית.
לא לפחד,
לא.
להתאתגר ולאתגר.
בכלל,
זה אומר, נושא... אתה אומר, במקומות האלה יותר לשים עין וללוות את הבחור, לראות שהכל בסדר, כי יש פה איזו נקודה שרגישה.
נכון, אני לוקח את זה, אבל למקום ההורי, אנחנו כהורים כן. שמקשיבים לנו, הנושא של אמון בילדים שלנו, הוא נושא מאוד מאוד חשוב. היום, דווקא בגלל שאנחנו בדור מאוד מאתגר, מפנק, מפונק, לא משנה איך, מאיפה שלא תקרא לזה, כן. אנחנו פחות מאמינים ביכולות של הילדים שלנו, ואני קורא להורים, ולעצמי, ולנו, לכולנו, בואו נאמין ביכולות של הילדים שלנו, כמו שאנחנו רוצים להאמין ביכולות שלנו. אדם שמאמין ביכולות שלו, מגיע רחוק. אדם שכל הזמן הולך צעד קדימה, צעד אחורה, ה-up and down הזה, הוא גורם לאנשים להסס, ופחות להצליח. ברגע שבן אדם הולך על המטרה, והוא לא נבהל, הוא נמצא שם, הוא אומר, אני לוקח את זה. שוב, ללכת ראש בקיר, ולהגיד, אני עכשיו יכול לעלות אר של 5 קילומטר, בלי מים, ובלי ציוד עזר, זה לא רלוונטי.
ריאלי, אבל אתה אומר פה דבר קצת מלחיץ, אתה אומר שבמידה מסוימת, ההצלחה של הבחור, של הבן שלנו, תלויה באמון שלנו, כמה באמת אנחנו רואים בו אדם מוצלח שיצליח, וזה הלכה ולמעשה כך עובד.
בהחלט.
זאת אומרת, מניסיונך, אתה אומר שההורים, אותם מורים שפחות האמינו בילדים שלהם, ראו את התוצאות, במוקדם במאוחר.
נכון, אבל אני רוצה שלא נתבלבל. יש הבדל בין אמון לבין לחץ. לבוא ולהגיד לילד, אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול, זה לא אמון.
אז דווקא בגלל שזה כל כך רגיש, הייתי שמח שתרחיב בזה כמה דקות.
אוקיי, נדייק את זה. כשאני אבוא ויגיד לילד שלי, אתה יכול, אתה יכול, אני לא משדר לו אמון. אני משדר לו את הלחץ ואת הרצון שלי, שזה ישרת לי, ישרת לי כל מיני דברים, אם זה בן מוצלח, אם זה עוד כל מיני דברים.
לא טובת הבחור, הכל חוץ
מטובת. לא רק, לא רק, אבל ברגע שאני באמת מאמין בו, וכתלמיד של הרב שלמה הופמן, זצ"ל, הוא טבע לנו את הפסוק, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. הוא אומר, כשאתה תאמין בבחור, זה בתת מודע, זה משודר אליו. הוא מרגיש שאתה איתו. כשאני יושב עם בחור, ואני נותן לו את ההרגשה, שהיא באה מהלב, ואני אומר לו, ואני אומר לעצמי, אני מאמין ביכולות שלו.
אפשר כלים איך לתת הרגשה, או שפשוט להרגיש כך, ואז הוא יקבל את הרגשה לבד. פשוט להרגיש כך, פשוט להאמין בתוכנו.
זה אמיתי.
אמיתי.
מניפולציה לא עובדת. מניפולציה לא עובדת.
כן, אני תמיד אומר שבחורים מאוד אינטליגנטים לזהות בדיוק מה נכון ומה לא נכון.
גם מול אנשי צוות וגם מול הורים.
גם מול הורים, ודאי.
עכשיו, זה לא אומר שההורה לא יכול לצעוק על הבן שלו אם הוא עשה משהו לא בסדר. אבל השאלה, האם אתה מגיע מהמקום שאתה מאמין, או מהמקום שאתה מצפה? אם ביקשת לדייק. אני יכול לצפות מהילד שלי הרים וגבעות, אבל זה לא אומר שאני מאמין שהוא יעשה אותם. וממילא, כשנגיע לשלב המעשה, שוב, הבחירה שלו תהיה שם. האם הוא עושה את זה או לא עושה את זה, אבל זה לא קשור אליי כהורה. אם אני ההורה מאמין, אני בעצם נותן לו כל הזמן איזושהי דחיפה קדימה, לא דחיפה לוחצת, דחיפה כזה כמו מנוע עזר, שתמיד יהיה לו הרבה יותר קל לעשות את המסע. נכון, הוא יעמוד בכל מיני צמתים, לקום לתפילה, לא לקום לתפילה, לבוא לסדר, לא לבוא לסדר, ללמוד יותר או לא ללמוד. כל המקום הזה, כשהוא יודע שמאמינים בו, יש לו גב, יש לו מקום שבאמת מקבל אותו איכשהו, ותמיד מוכן לקבל אותו, אבל גם מאמין בו, החלק הזה שלנו כהורים הוא קריטי להצלחה של הבחור. תמיד יכול להיות פשלות, תמיד יכול להיות נפילות, ויש נפילות. וגם בנפילות להישאר להאמין.
כן, תראה, אתה במהלך הדברים שאמרת, הבאת ציטוט מסמל לאדם שהוא מחנך, שהוא כמובן, כל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו, הרב שלמה הופמן, זכר צדיק לברכה, אז ראיתי באחד מספריו, בדיוק השבוע, דבר מדהים. הוא אומר שהוא טיפל בעבריין, עבריין בן 17, שהוא אמר לו, אתה אדם מאוד פיקח, כך אמר הרב הופמן לאותו אדם, לאותו מטופל. אז הוא אמר לו, אני מפגר, אני מצוטט. אז הוא אמר לו, אתה לא מפגר, אתה מאוד חכם. והוא היה משוכנע שהוא מפגר. בקיצור, הרב הופמן לקח את זה לתשומת ליבו, ואמר, אני חייב לחקור את הנושא הזה. מסתבר שאותו ילד, על גבול המחונן, התחיל בכיתה א', ועשה שטויות, אולי בעיות בקשב וריכוז, אולי עודף אנרגיות, ואותו מלמד, אותו מורה, שם עליו סטמפל של מפגר, וכאשר הוא עלה לכיתה ב', אז הוא העביר יחד איתו, עם התלמיד, גם את האינפורמציה, למה לו מפגר, וכך הוא עלה, וכך הוא גדל במשך כל שנותיו, עם סטמפל של מפגר, הוא השתכנע בזה, הוא אומר, לקח תקופה, הוא אפילו לא ידע קרוא וכתוב, הוא אומר, תוך יום-יומיים כבר לימדתי אותו הכל, והוא שלט בצורה מדהימה. זה בעצם מחדד את הדברים שאמרת, כמה בעצם יש לנו חלק בדימוי העצמי של הבחור, של הילד, איך אנחנו מסתכלים עליו, ובהתאם מצלחותיו.
אתה ממש נגעת בנקודה שהיא מאוד כאובה, היא אמנם לא ישירות קשורה לנושא שלנו עם הישיבה, אבל בכלל, כהורים, כמה שאנחנו נאמין בילדים שלנו, אנחנו נראה אותם גדלים בצורה בריאה, בצורה נאותה, בצורה נכונה. זה לא סותר את הבחירה שלהם. בחירה בין טוב לרע, כל בן אדם יש לו את הזכות ואת המתנה שהוא קיבל מהקודש ברוך הוא, לבחור.
אנחנו מאמינים בעצם במסוגלות שלהם להצליח.
לגמרי. לגמרי. וברגע שנאמין, וגם להביא את זה, כמו שאמרת, לא ממקום של מניפולציה. לא להגיד לו, אני מאמין בך. להאמין באמת.
כן. תראה, אני רוצה לעבור למה שנקרא מעניין לעניין באותו עניין. גם התחלה חדשה, אבל בתוך, הבטחתי שנדבר על זה בהמשך, בחור נמצא בישיבה גדולה. הוא פונה אליך, כאיש חינוך, כאדם שיש לו ניסיון בתחום הזה, כמנהל מרכז האזינו, הוא פונה לאביו כהורה, ואומר לו, תשמע, מיציתי, אני לא עושה פה כלום, חודש, חודשיים, אני נמצא בתקופה נחס כזה, לא הולך לי פה. מה הם הסיבות שבגינם, אתה אומר, אתה או האבא, צריך לומר, אוקיי, בוא נחפש מקום חדש, כי בעצם זה לא פשוט, לעבור מוסד חדש, זה מלווה בהמון המון המון חששות, מצד שני, אתה אומר, תשמע, בן אדם לא מצליח פה, לא הולך, חודש, חודשיים, שלושה, ניסינו, הוא כבר עשה לעצמו איקס כזה, פה זה לא המקום שלי, זה מה שנקרא, אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי, זה מפחיד. איך אנחנו יודעים לבחון? אני חושב שהרבה הורים מתמודים הדבר הזה, שבחור מגיע, ולא טוב לו במקום שהוא נמצא, לא מצליח, או מבחינה חברתית, או מבחינה לימודית, או מבחינת המערכת יחסים שלו עם אנשי הצוות, אני רוצה לעבור ישיבה. ופה, איך אנחנו יודעים שאנחנו עושים את המעשה נכון, מצד אחד, להגיד לו, אולי תנסה עוד קצת, אולי הפוך, אתה בורח מהבעיה, תתמודד, או שמה לנקוט בדברי חזל, אין אדם למד אלא ממקום שליבו חפץ, ואז למצוא את המקום שמתאים לו, שלא בהכרח שזה המקום הבא שהוא ילך, ואז נמצא אותו מתגלגל מישיבה לישיבה, וחלילה הסוף יכול להיות יותר טראומטי.
אני לא יודע למה אתה מביא את זה בלשון שאלה, כי אתה כבר הבאת את התשובה בתוך כדי הדברים שלך. יש לי שלושה פרמטרים שבהם אני בוחן תלמיד, בחור, האם כדאי לו להישאר במקום או כדאי לו לעבור. אתה ציינת את שלושתם, ככה בשטף, בדרך אגב, אבל זה היה פשוט מדהים לראות, לשמוע את זה ממך, שכאיש חינוך ותיק, איך ששלפת את זה, בלי אולי לפעמים.
כנראה נוכחותך פה לידי, בתת מודע משרה עלי את הידע הזה.
בלי לשים לב אפילו.
כן, בבקשה.
אז ככה, יש את החלק הלימודי. יכול לפנות בחור, או אבא, אמא, לא משנה, או איש צוות בישיבה, ואומר לי, תקשיב, הרמה פה היא גבוהה מדי בשבילו, או הרמה פה נמוכה מדי, הוא לא מספיק מאותגר בלימוד. זה יכול להיות גם לצד הזה וגם לצד הזה. זה חלק אחד, פרמטר ראשון, הרמה הלימודית.
כן.
הפרמטר השני, זה קשר עם אנשי הצוות. האם הוא מסתדר עם הצוות או לא? לא צריך להיות, זה לא שחור ולבן, אם יש איזשהו רב או משגיח שהוא מגיע איתו לטאקלים, זה עדיין לא סיבה לבוא ולהגיד שהוא לא מסתדר. יכול להיות שם שצריך איזשהו הכוונה, איזשהו תיווך קטן, שזה אנחנו עושים, כי אנחנו מכירים את הצוותים בישיבות, יותר קל לנו לעזור שם בחלק הזה, וזה אחד הסיבות שפונים. אבל אם אני שומע שהוא לא מסתדר עם הרם, הוא לא מבין את השיעור שלו, הוא לא מדבר איתו באותו שפה, הוא משהו שם לא הולך. וזה כבר לא שנה אחת, וזה כבר עוד תקופה, אם זה בעיון, אם זה בפקיוס, בישיבה קטנה, או אם זה בישיבה גדולה, כבר שנה, שנתיים, שזה לא הולך, זה לא זה. זה עוד פרמטר שאני גם כן לוקח אותו בהיבט האם לעבור או להישאר. הפרמטר השלישי הוא הפרמטר החברתי. האם הוא מסתדר בחברה? קל לו. הוא לא מסתדר. הוא כן מסתדר בחדר אוכל, אחד השאלות שאני בודק זה בבין הזמנים, אתה, יש לך אינטראקציה עם חברים, או אין לך, אתה כן נהנה איתם, אתה לא נהנה איתם, עכשיו, אם מגיע בחור, ובשלושת הפרמטרים האלה, שכמו שאמרתי, הזכרת אותם בדרך אגב ככה, בשלושתם הציון הוא נכשל, הוא לא מצליח, אני אשתדל להעביר אותו למקום אחר.
אתה אומר רק אם יש בעיה בשלושת הדברים גם
לא
יחד.
לא רק. אם יש בעיה בשלושת הדברים, אני אשתדל, כי אני אבוא ויאמר שלנסות לשפר את שלושת הדברים, זה מאוד מורכב.
ואז צריך למצוא מקום שגם מבחינה חברתית סיכוי ההצלחה שלו הם יותר גדולים, גם מבחינה לימודית משהו יותר מותאם עבורו, וגם
מבחינת הרבנים, שיהיה לו יותר רך.
יותר רך.
בהחלט. עכשיו, אם יש קושי בדבר אחד, אני אשתדל לעזור לו בדבר הזה ולהשאיר אותו שם. כי מי אמר שאם אני אעביר אותו למקום אחר, זה ייפטר, ואולי אני אקבל עוד בעיה. ונוסף גם הוא על סוננו.
כן.
איפה הדילמה הגדולה, ושמה צריך את הדיוקים הנכונים ואת הסיעת הדשמיה, כשיש שניים מתוך השלושה האלה. ובדרך כלל יש את השניים האלה, כי בחור שמגיע עם בעיה אחת, זה יחסית קל. זה מקרים שאני, איך אומרים, אנחנו בצוות אצלנו, ובכלל, אפשר יותר לתת לזה את הדעת.
זאת אומרת, לכאורה בגדול, שתי סיבות מתוך שלוש.
שם מתחיל הדילמה והבדיקות.
אז לינה בוס הרובה, למרות שמדובר בדיני נפשות.
נכון, מצד שני, צריך לזכור ששבע אל תעשה עדיף. לא תמיד לקום וללכת, זה פתרון. לא תמיד. במיוחד, שהתחרות בין הישיבות גורמת לכך, שאם בחור נמצא בישיבה ברמה גבוהה, עצם זה שהוא רוצה לעבור לישיבה אחרת, ידוע על התחתונה. נכון, יש מקרים יוצאים מן הכלל, יש כאלה שיש להם קשרים, והם מצליחים להפעיל את הקשרים שלהם, שאז זה בסדר, זה פחות, זה מקל.
לא, אבל מטבע הדברים, בחור שלא מצליח בישיבה שלו, צריך לעבור לכאורה, אם זה מבחינה לימודית הוא לא מצליח, בדרך כלל לא שהוא לא מצליח בגלל שברמה מעל. אז מטבע הדברים, שוב, אני משתמש בטרמינולוגיה שמשתמשים מה שנקרא בשפת הרחוב, ישיבה יותר חלשה, מילה זה מה שהוא צריך. אם הוא בחור עוזב את המקום שלו, כי הלימוד שם מאוד מאוד חזק, הוא צריך ישיבה יותר חלשה בלימוד.
לא בהכרח.
אם הוא צריך ישיבה שיש יותר יחס, בדרך כלל מרבה הצער, אבל המציאות היא שדווקא בישיבות היותר חלשות, יש יותר תשומת לב מהרבנים, או שאני טועה?
לא בהכרח. אתה לא טועה, אבל זה לא בהכרח. יש ישיבות מאוד מאוד טובות וחזקות, שהם היום מודעים לצורך הנואש לבחורים לקבל את התמיכה הזאת, והם נותנים את התמיכה הזאת בתוך הישיבות. לפעמים הם מודעים לזה שבתוך הישיבה הם לא יכולים לתת את התמיכה, כי אז זה יחשב ישיבה פחות טובה, מה פתאום שיבואו פה ויקבלו תמיכה, אבל הם כן מודעים לבקש את התמיכה מבחוץ. כשליש מהפניות אלינו, בהאזינו, זה מצוותים בישיבות, שאומרים, תקשיב, יש לי בחור עם קושי מסוים, תנסו לעזור לו. עכשיו, זה דבר שלא היה בעבר. לא היה אותו. בעבר, הכל נסע. זה היה מפעל.
הניסיון, לצערי אמר, הוביל אותם להסיק מסקנות, ומבעוד מועד לנסות להציל מצבים שבעבר...
אתה קורא לזה ניסיון, אני אקרא לזה מודעות. יש היום הרבה יותר מודעות, ברוך השם, גם מאז הקורונה. בשנתיים האחרונות, הרבה מודעות. היה הרבה זמן, אנחנו עושים גם הרבה הכשרות לצוותים בישיבות, בלי פרסום, בלי רעש, מאוד מאוד ממוקד,
בעצם?
גם איך לזהות, גם מה
כשמזהים,
לתת
איך לטפל,
פתרון
תיקול,
בדיוק.
מה שנקרא זרה לשונה.
את כל החלק הזה אנחנו עושים, דווקא בשביל אותם תלמידים טובים, מצוינים, כדי להשאיר אותם, שישארו מצוינים, כי כל מעבר כזה, יש בו איזשהו סיכון.
כן, לפעמים זה משהו תקופתי, הוא צריך לצלוח
נכון.
את זה.
בהחלט.
עכשיו תראה, אתה תפסת אותי מקודם על מסיח לפיתומו, שאמרתי את דבר שאתה כיוונת לשם, אז אני גם תופס אותך כמסיח לפיתומך. מאוד מעניין, אתה מרבה לדבר על הצורך, ועל חשיבות, ועל החיוניות, ועל התועלת שבלתת אמון לבחורים. כמה זה חשוב כהורים וכאנשי חינוך.
לגמרי.
וזה מדהים שבעצם התורה החינוכית שלך, גם היא מותאמת לכך, שאמרת לא לפחד לשלוח בחורים למקומות הגדולים. כאשר אם אתה נותן, זאת אומרת בעצם אתה מאמין, אתה בעצם מביע את אמונתך ביכולת של הבחורים להצליח, ולא דווקא במקום להשאיר אותם בתוך ההריסה שלהם. ופה אני לוקח את הנושא הזה, כי יש סוגיה שהיא הולכת וגודלת בעולם הישיבות, תופעה מאוד מאוד נפוצה, שאני חושב שהולכת ומתרחבת במרוצת השנים, קיבוץ, ישיבות קיבוץ. בחור מסיים שנה שלישית בישיבה גדולה, מרגיש התייבשות, רוצה התחדשות, רוצה משהו שונה, אולי באווירה, אולי סתם משהו חדש, והוא אומר לאבא, אני רוצה ישיבת קיבוץ. עכשיו, פה מצד אחד זה מלחיץ, מכיוון שמטבע הדברים, המקום המוגן הזה של הישיבה הגדולה שבה הוא היה, הוא יותר שמור ויותר נותן מנוחה לאבא, שהוא נמצא במקום מסודר. כי מטבע הדברים, ישיבה שהיא מונה בתוכה, גם שיעור א', שיעור ב', שיעור ג', אז מטבע הדברים, גם הצוות שם בהתאם, הוא יותר פוקח עיניים, מה שנקרא, לשים לב שהכל עובד.
ממש לא.
אתה אומר, בשיעורים המבוגרים כבר יותר משחררים. גם בישיבות שיותר...
בישיבות הגדולות, מספרית, אז גם בשיעור א' ובשיעור ב', לא תמיד שמים לב מה קורה עם הבחור, ולפעמים כשהוא מגיע למצב שהוא רוצה ללכת לישיבת קיבוץ, זה כבר נמצא באיזשהו שלב שהוא פספס איזשהו נקודת C שלו.
אני ציינתי את הנקודה הזאת בישיבות גדולות מול קיבוץ, מכיוון שהבחורים שאיתם אני נתקלתי, כמובן שניסיוני רחוק מאוד מניסיונך שלך, אבל בחורים שאומרים, תשמע, מפריע לנו שהמשגיח סלם, מרגישים כמו בישיב קטן אלה מתבגרים, אז רוצים את הקיבוץ. זאת אומרת, בחור בדרך כלל מישיבת חברון, או ישיבות בפונוביץ', לא עוברים לקיבוץ. בדרך כלל זה בחורים מישיבות מסוימות, שיותר, אתה אומר גם שם, במקומות אלה, יש כאלה שרוצים להתעברר ולשנות
אולי
אווירה.
נעשה קצת איזשהו, אולי נעשה איזשהו מיפוי כדי,
כן,
ש...
כן, זה חשוב,
כדי
כן,
שנבין
כן.
על מה מדובר.
כן.
זו תופעה רווחת, אני יכול למנות לך כרגע, מעל 10 ישיבות,
כן.
שיש לבחורים מגיל 20 ומעלה. עם לפעמים חריגות שלוקחים כבר משיעור ג' אבל...
לא בעיקרון, למתמודדים, ישיבות טובות.
ישיבות מצוינות.
לבחורים מצוינים.
לבחורים, כמו שאמרת, מישיבת חברון ופונביץ' ו- ושאר הישיבות.
זאת אומרת, כן.
ופשוט מגיעים לשם לזמן אחד, לשנה, וחוזרים, כשבנוסף לאלה שבאים לתקופה וחוזרים, יש את אלה שמחליטים להישאר. כי הם התחברו לראש הישיבה, התחברו לשיטת הלימוד, כל ישיבה כזאת יש בה איזשהו משהו, אקצנט שונה. פה זה יותר משקיעים בפקיוס, פה יותר משקיעים בעיון עיון מהיר, יש כאלה שמשקיעים יותר בבניית האדם, מבחינת האישיות שלו, מבחינת הרוחניות, יותר משקיעים במוסר, יש כל מיני ישיבות, וכל אחת מוצאת לעצמה את ההגדרה שלה. וזה מדהים לראות את זה, שהראשי הישיבות הגדולות, שולחים מעצמם בחורים, תלך לפה לשנה, תלך לפה לתקופה, והכל בסדר, לא ברמה של עונש, לא ברמה ש, כמו שאנחנו אומרים את זה היום בסלנג, אני שולח אותו לחיזוק.
כן.
הפוך, אני ממליץ לו, תלך לחיזוק ותחזור.
כן, ראשי ישיבות מתרענן. לא זקוקים לתעודת הוקרה מאיתנו, אבל אתה אומר, זה בהחלט מרגש לראות, כיצד הם שמים את האינטרס הישיבתי בצד, לטובת האינטרס של הבחור עצמו ללכת ולגדול ולהתפתח במקום אחר.
ואני יודע מבפנים, נחשוף את זה, איך אומרים, בשביל המאזינים,
כן.
זה לא קל להם.
כן.
אני מדבר עם ראשי הישיבות, זה לא קל.
זה המבחן בעצם.
תחשוב שיש לך שיעור של 100 בחורים, ופתאום אתה לוקח איזה 2-3 בחורים טובים, שהם אחד מעמודי התווך של השיעור, ואתה אומר להם, לטובתכם, תלכו לחיזוק, והוא יודע שהוא משלם מחיר, כי תחשוב שלקחת 3 בחורים,
זה יכול לעבוד
פירקת,
זה.
פירקת פה 9 בחורים עם חברותות. זה חתיך.
לא רק חברות, לפעמים זה דמות דומיננטית.
זה, לגמרי, כן. זה מעגל, זה מעגל, זה כמו שאתה זורק אבן ויש מעגלים כל הזמן. אתה לוקח פה סיכון, והסיכון הזה הוא ממשי. ובכל אופן, הראשי ישיבות מסתכלים לטובת הבחור.
זאת אומרת שאתה ממש לא שולל צורך של בחור ללכת לחיזוק או לישיבת קיבוץ, להחליף אווירה, כי לפעמים הבנייה שם היא לאין ארוך מאשר המקום שבו הוא נמצא כבר כמה שנים.
שוב, אתה אומר מילים מפוצצות של לאין ארוך, לא יודע, אבל אני לא שולל ואני לגמרי מחזק את זה. אבל
זה מכיוון שיכול להיות שיש בחורים שהשיקול שלהם הוא פחות שיקול של גדילה, אלא יותר של עכשיו למייסים חופשי. להיכנס למצב כזה של, לא, 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 אתה אומר זה פחות...
הישיבות קיבוץ הטובות שעליהן אני מדבר, הן משמרות את המצב, הן לא מורידות אותו. בדרך כלל בחור מגיע לשם, אז נכון, יש הרבה דברים שבישיבה, ישיבת האם נקרא לזה, הרבה יותר סגור, הרבה יותר מוקפד. זה נכון. ובישיבות קיבוץ מטבעם, כיוון שמישיבות קטנות יותר מספרית, ויש יותר בחורים מבוגרים, אז פחות, תוך כדי שאתה אומר, אני אפתח סוגריים עוד רגע, אבל בישיבות האלה הם פחות, הם בלחץ, יש פחות לחץ, כיוון שהן לא מחויבות לכללים של הישיבות הגדולות, אבל ודאי שהם משמרים, והם אדרבה, הם נותנים לבחור איזושהי משב מרענן, רוץ קדימה ותחזור חזרה, בגדול. אני רוצה לפתוח את הסוגריים, זה נושא לדיון, לא יודע אם זה לדיון כרגע, אבל זה נושא לדיון. בעצם, דבר ששמעתי מכמה מראשי הישיבות הגדולות, ומגדולי ישראל, אם היה אפשר, היו מחלקים את הישיבות הגדולות לשניים, שיעור א', ב' וג', וקיבוץ. כי מה שאתה יכול לדרוש, או מה שאתה רוצה שבחור בגיל 17, 18 ו-19 יעשה, זה לא מה שאתה דורש ורוצה מבחור שיעשה בגיל 20 ומעלה לכיוון השידוכים. זה שתי דברים שונים, זה שתי רמות שונות.
לא פחות
שונות.
מאשר הפער שיש בין השלוש שנים בישיבה קטנה לישיבה גדולה.
לגמרי. אם היה אפשר לייצר איזושהי חלוקה בידול, מייצרים אותו בשם. יש שיעור א', ב', ג' וקיבוץ. אבל עדיין...
מצד שני, דווקא זה שהם נמצאים בתחת אותה קורת גג, יחד עם בחורים בני 22, אני חושב שעלו לבגר את הבחורים בני 18, נותן להם עוצמה. מרגישים בישיבה גדילה, אז הם מרגישים בוגרים ומדביקים ברמה כזו אחרת את הפער.
אם הבחורי בני 22 נותנים עוצמה.
זאת אומרת, זה מקטין אותם, ואז
לא תמיד לבחורי בני 22 יש את הכוח לדאוג לעוצמה של הצעירים. הם כבר עסוקים בשלהם, הם נמצאים בלבל אחר, הם נמצאים בסיטואציה אחרת, הלימוד שלהם הוא לימוד שמובנה בצורה שונה, הוא כבר לא מותאם דווקא לשמירת סדרים המדויקת של לבוא בדיוק בזמן, זאת אומרת, הלימוד שלהם הוא מצד אחד הרבה יותר איכותי, כי הוא כבר לימוד הרבה יותר בנוי, הרבה יותר
מנוסה,
ומצד שני, הם לא מחויבים דווקא לסדרי הישיבה, וממילא בחור צעיר, שלא מודע לניואנסים האלה, והוא לא יודע איך הבחור הזה בוועד שישי, היה לפני 4 שנים. הוא אומר, רגע, מה, הוא הגיע ב-10 לבית מדרש, אז כאילו, והוא בחור טוב, אז למה שאני לא אגיע ב-10?
הוא לא מודע מתי הוא סיים את הלילה, ואיפה הוא יתפלל שחרית.
לגמרי, אז יש שם כל מיני פערים שצריך לתת עליהם את הדעת גם כן.
יש נושא, זה, איך אמרת, גם בתקופתי אנחנו זומם כזה בחורים, איזה שלט שממתין בכיסיהם של לא מעט בחורים, שעליו כתוב המילה משבר. מכריזים על משבר, תקופת משבר, שלפעמים דבר שהוא לגיטימי ואפשר להבין את זה. איפה אנחנו כהורים יכולים לזהות מתי המשבר, זה משבר שהוא כתוצאה מפינוק, או מסתם בן אדם אין לו כוח עכשיו, הוא נכנס להילוך כזה של ניוטרל, ומרשה לעצמו עכשיו תחת הכותרת של משבר לא לתפקד, ומתי זה משהו יותר מצריך טיפול, יותר מצריך רגישות, איפה פה הנושא, ושוב אנחנו חוזרים אולי לנושא הזה, של להפיח אמון בבחור. הבחור נמצא במשבר, הוא אומר, אני במשבר, אין לי כוח לכלום. עכשיו, פה נקיטת צעדים לא נכונים, עלול להיות מסוכן מאוד. איך אנחנו כהורים יודעים לזהות איזה סוג משבר, אולי לא להתייחס, ואיך ננהג לפי זה? זאת אומרת, יש אולי גישה שאומרת, שמה, אל תתייחס, תן לו להתמודד לבד, הוא יבין שזה לא הולך, אחרי תקופה, הוא ירים את עצמו, אל תפריע לו. גישה אחרת תגיד, תפוס תנער אותו, תגיד לו, שמה, זה לא לעניין, ותיתן לו בראש מה שנקרא. אולי הגישה האופיינית לך, תאמין, תיכנס, תגיד לו כל יום, תן לו 5 דקות של נאום, כמה אתה מאמין בו וכמה שהוא מסוגל, ותצא אתך.
לא, זה לא אמרתי, אוי ואבוי.
שוב, תדייק, תדייק את הדיוק.
אוקיי, אגב, זו שאלה מאוד מאוד רגישה.
כן.
והיא מאוד חשובה, כי אני סבור שכל בחור במהלך חיי הבחרות שלו עובר את התקופה הזאת, לפחות פעם אחת.
משבר.
כן. עכשיו, יש משבר יזום, ויש משבר אמיתי, ויש משבר חברתי.
כן.
וזה מאוד אינדיבידואלי לכל אחד. ובואו ננסה קצת לעשות שם סדר במוירי נבוכים הזה.
כן.
הדבר הראשון שלנו, אתה מדבר כרגע מהזווית של הורים. כן. אנחנו הורים פתאום רואים שהילד שלנו נמצא במשבר, או שאנחנו מרגישים את זה, או שאנחנו רואים את זה, או שאנחנו שומעים את זה ממנו. הוא פתאום מגיע יותר הביתה, הוא יותר מתעניין פתאום בכל מיני דברים אחרים. איך אומרים, אם היה איזושהי שמחה במשפחה הרחוקה של לרגע לא חשבנו שהוא יבוא, פתאום התברר שחשוב לו להגיע, ואני אומר לעצמי, מה, 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 מה מעניין אותך כרגע, איזה בר מצווה של בן דוד שני, מה, איך הגעת לשם?
זה פחות להיות בכלל? באירוע, זה יותר לא להיות שם.
בדיוק. עכשיו, הנקודות האלה, זה ודאי שזה נקודות שנותנים לנו קריאה להתבוננות.
איתות.
כן, הבחור שלנו מאותת לנו. או שהוא אומר, אם הוא במודעות גבוהה עצמית, אז הוא אומר, אם הוא במודעות פחות, וזה גם תלוי מאיזה בית הוא מגיע, כמה נתנו בבית, כמה אפשרו לדבר על זה, השיח הזה, ששוב, אם אנחנו מדברים על אמון, אז יש הרבה יותר קל, יש את השיח, אם יש פחות אמון, אלא יותר ציפייה, אז יש פחות שיח, ודאי. הדבר שהכי חשוב לנו כהורים, זה ברגע שיש לנו איזושהי דילמה, להרים טלפון למישהו מהצוות. עכשיו, פה צריך משנה זהירות. לפעמים הצוות, כשהוא בישיבה מאוד גדולה, הוא בכלל לא מודע למה שאתה אומר. אתה כהורה רואה את הילד שלך, אז אתה מודע לדברים, לניואנסים קטנים. הצוות בכלל לא נמצא שם. בכלל אנחנו מדברים על אוכל שהוא כבר בקיבוץ, מי שם לב אליו?
הוא גם אחד חלקי מאות.
כן, אף אחד לא בודק אותו, לא בודק אחריו. אתה באיזשהו מקום יכול להזיק לו, כי אתה שם עליו זרקור.
כן.
אז צריך להיות פה מאוד חכם. זה אחד הדברים שאנחנו עושים גם כן אצלנו במרכז, שמנסים בעדינות להביא את המידע מבפנים. לראות האם יש באמת משהו, או שזה משהו שהוא חולף. ותעזוב את הילד שלך ותן לו ברוגע גם להיות במשבר, כי זה בסדר להיות במשבר. אמר לי אחד הרמים באחת הישיבות הגדולות והחשובות, על איזה בחור שהיה תקופה בבית והיה לו מאוד קשה, בחור מצוין. הוא אומר לי, אני יכול להעיד לך על עצמי, כשלמדתי בפונוביץ', הייתי 4 חודשים בלי ישיבה, בגלל שהייתי במשבר. ישבתי בבית משך 4 חודשים. בהחלט.
וואו.
הוא אומר, אל תיבהל מזה. הוא אומר, תראה איפה אני נמצא היום.
זה
ואני,
חלף.
כמובן, לא אנקוב בשמו,
כן.
אבל הוא אחד מהרמים החשובים בעולם הישיבות כיום.
וואו.
ואמרתי לו, הרב, אתה אומר את זה בשביל להרגיע? הוא אומר, אני אומר את זה לך, מה זה בשביל להרגיע? אני אומר לך, דברים כהווייתם. הוא אומר, אני היום מעל גיל 50, ואני לא אשכח את התקופה הזאת, שהייתי בבית 4 חודשים, הייתי הולך להתפלל, כמובן לא פרקתי עול תורה ומצוות, אבל לא יכולתי ללמוד.
וואו.
הוא אומר, אתה יודע מי ליווה אותי? הרב שח. כפשוטו, וזה מדהים לשמוע את זה ממנו. אז לכן אני אומר, לא להיבהל מצד אחד כשיש משבר, מצד שני, לא להתעלם מזה.
אבל הרב ריין, אי אפשר לדמות בין הדורות, לא רק בגלל שאין לנו את הרב שח, כי יש לנו דברים אחרים היום, כשבחור נמצא בבית, אנחנו לא כל כך רחוקים כמו אותו רם מעולם הישיבות, כן? מהיותנו בחורים, והפער הוא עצום. זאת אומרת, אז בחור במשבר, היה יושב במיטה אולי עוד יותר מאוחר, הוא קורא ספרים, היום העולם כל כך נגיש, כל כך חשוף, כל כך מאפשר בריחה, שהיום זה הרבה יותר מפחיד, אם אתה לא עוצר את זה בזמן, זה הרבה יותר מסוכן מאשר אם לא היית עוצר בזמן לפני 30-40 שנה. נקרא לזה טכנולוגיה.
ברור שעל הנייר, כמו שאתה אומר, הסכנה היום מהעולם שבחוץ, אם זה טכנולוגיה או חברה שהיא פחות טובה ברמה שהבחור נמצא בו, ברור שזה נכון, והסיכונים הם הרבה יותר גדולים והרבה יותר מיידיים. חד משמעית. ואם אנחנו נדע ונשכיל על ההתחלה להגיד לבחור שנמצא במשבר, בוא תהיה בבית, בוא תהיה בחממה שאתה מכיר, mm-hmm. בוא תהיה במקום שאוהבים אותך ומאמינים בך, אתה יכול למזער נזקים. להשאיר את הבחור מדמם במשבר שלו, בישיבה, ולהתעלם מזה ולהגיד הכל יהיה בסדר, זה לא נכון. לקחת אותו לגמרי ולנתק אותו, לשים אותו עכשיו בבית, זה גם לא נכון, כי גם הבית יכול לייצר כל מיני סיכונים או כל מיני אפשרויות אחרות. איפה הוא יסתובב ואיפה הוא יבלה ומה הוא יעשה. הבלנס הזה בין מה שצריך לעשות לבין מה שנכון לעשות הוא אינדיבידואלי. Mm-hmm. זה תלוי בחוזקות של הבחור, זה תלוי ברמה שאני מזהה את הקושי שלו, האם הוא כרגע נמצא באיזשהו ירידה שהיא לצורך עלייה, האם הוא נמצא באיזשהו צניחה חופשית. כל המקומות האלה מצריכים מאיתנו כהורים לבוא ולעשות בדיקה. עכשיו, לא כל הורה ולא כל בחור משתף את ההורים שלו במה שהוא עובר. לא כל הורה יודע לזהות האם הבן שלי משתף אותי או לא משתף אותי.
אז איך אנחנו מוצאים?
אגב, אנחנו מדברים פה רק על בחורים. אצל כן. בנות יש את אותו דבר.
נכון.
זו אותה נגיעה, גם אצל בנות.
זה לפעמים שם הולך ומתרחב, אני מבין.
לגמרי, כן. לגמרי. אומנם אנחנו פחות עסוקים
כן.
במתן מענה באזינו לבנות,
כן.
מחכים שיפתח האזינה, mm-hmm. אבל הדבר הזה קיים. ונחזור חזרה לבחורים, כי ההורים, אני מציע בשלב כזה
אגב,
לבוא ולהתייעץ.
אגב, סליחה, רב ריין, סליחה שאני קוטע אותך. הרבה מהדברים שנאמרו כאן, דיברנו כביכול כאילו ממוקד על ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, קיבוץ וכו'. הרבה דברים מסתעפים גם בכלל החיים כתפיסת חינוך, והרבה דברים שנאמרו מפיך הם רלוונטיים גם ביחס לבנות שלנו. אם זה בשיח, אם זה בקבלה, באכלה, באמון.
לגמרי, ממש.
כן.
ברור.
גם שם הנזקים שימנעו הם נזקים עצומים.
לחלוטין.
בשיח. אתה...
אני, נושא... רק, אני רק כן. אשתף את המאזינים. אנחנו כעת יצאנו במיזם שיתחיל, ובעזרת השם הוא גם יגבר, אנחנו עוברים גם בערים הגדולות וגם בערי הלוויין בפריפריה, ונותנים הדרכות להורים, הכנה לקראת ישיבה גדולה. זה דבר שאנחנו רואים את הצורך, שוב, לא לבחורים, לבחורים היה מאז ומעולם, ועושים את זה, ועושים את זה בצורה טובה, הכנה לישיבה גדולה.
כן.
אבל אני מדבר להורים.
להורים.
עכשיו, ומה שמעניין, שלא מגיעים רק הורים לילד ראשון. מגיעים, וכבר פגשתי לא מעט הורים, שכבר יש להם כמה וכמה ילדים, וכבר חיתנו ילדים, ואני רואה אנשים מבוגרים, שמגיעים להרצאות האלה, ואני אומר להם, ריבונו של עולם, מה אתם צריכים הכנה לישיבה גדולה? אתם כבר ליוויתם.
וילדים שהצליחו בעצם, לאו דרך כאלה שנכשלו ועכשיו רואים מה הדרך הנכונה.
והם אומרים לי, תקשיב, זה דור אחר, אני אתן ככה דוגמה בשביל הפיקנטריה. תגיד לי אתה, הרב בכר, כשאתה היית בחור בישיבה גדולה, האם ההורים שלך הביאו לך, לפני שבת, הביאו לך עופות ודגים וכל מטעמים, כדי שיהיה לך לשים על הפלטה בישיבה? או יותר מזה, האם הישיבה העמידה פלטה לבחורים בשביל האוכל שלהם?
שלילי.
שלילי. היום בחור שלא מקבל פעם באיזשהו מערכת מסודרת.
חיבוק עם, בצורת פולקה.
ממש ככה, הוא מפספס שם משהו, כן?
כן. אתה אומר שזה פינוק או שאתה אומר שזה נחוץ היום?
זה פינוק נחוץ.
פינוק נחוץ.
לגמרי.
וואו, אתה מעודד פינוק בשידור חי, הרב ריין.
פינוק כזה, ודאי.
פינוק כזה שמשדר המון אהבה, אתה אומר, עם מכתב טוב ככה וחם, מלא באמון.
אכפתי ממך, ואני מעריך את זה שאתה יושב ולן באוהלה של תורה, ואני רוצה שתרגיש את הבית. בעבר, כל הסיפורים היו שהם נסעו לשלוש שנים וישנו על הספסל. אין את זה היום, היום אף אחד לא יושב על הספסל.
נגמרו השלוש שנים הללו.
נגמר.
כן. זה, כן, האמת שאנחנו רואים באמת אצל יוסף, שהוא היה בשפל של השפל, עם אשת פוטיפר, במצב הקשה ביותר, ומה שעמד מול עיניו, זה לא השנות לימוד שלו, אלא דמות דיוקנו של אביו, שיהב יעקב את יוסף מכל בניו. זאת אומרת, האהבה הזו שהוא צודר והאמין בו, זה מה שבסופו של דבר עזר לו להתמודד מול הניסיון.
הנה, כראש ישיבה, גם הבאת גם דברים בלימוד.
כן. התאפקתי עד עכשיו. תראה, אני חייב, למרות שבאמת זו שיחה מרתקת, ואנחנו רוצים גם להשאיר זמן למאזינים, אבל חשוב לי מאוד מאוד להעלות נושא קריטי. אנחנו בפתח בין הזמנים. גם זמנך קצוב, אבל זה נושא שאני חושב שיכול להביא תועלת, ולכן אני מתגבר על השיקולים האחרים. אנחנו בבין הזמנים, אוטוטו. וישנם בחורים מצוינים, שמתפקדים מצוין, עושים שטייגן, לומדים, מתפללים, הכל בסדר, מגיעים הביתה, ואולי מפרשנים בצורה לא מדויקת, את וקובע שהם יחליפו כוח. ואנחנו כהורים מתוסכלים, יש לנו בן מצוין, מצליח, לומד בישיבה מצוינת, מתפקד, אנחנו שומעים דרישות שלום מאוד מאוד חיוביות משם, הבחורצ'יק שלנו לא קם בשבע. איך להגיב? הבחור מזייף, לא פותח ספר. איך אנחנו מגיבים כהורים? מצד אחד, אנחנו לא רוצים להפריע ולהרגיש לחץ ולגרום ריאקציה לילד, מצד שני, הבחור יסיים שלושה שבועות, בור שאין בו מים, יש בו נחשים ועקרבים, זה נורא מלחיץ, נורא מלחיץ.
טוב, השאלה הזאת נשאלה ונשאלת את גדולי ישראל בכל דור ודור. אני זכיתי בשרבית שלי בכל אופן, לשמוע מרב אהרון לייב, זכר צדיק וקדוש לברכה, תשובה מדויקת לשאלה
כן,
הזו.
כן, כן.
הוא אמר שלהניח לבחור, הוא אומר בחור שמרגיש טוב בבית, ובחור שההורים מרגישים טוב עם הבן שלהם, רוב הדילמות האלה ורוב החיכוכים האלה לא יגיעו אפילו. כי הבחור ידע לכבד, הבחור ידע למצוא את האיזונים בין הצורך שלו, כמו שאמרת, וקובע השם יחליפו כוח, לבין הצורך שלו לשמור על, על הבנטרה שלו ועל מקום הציוויון הרציני שלו.
כן.
זה אחד. אז זה הרבה פעמים תלוי, אתה כבר רצת לסוף, לתוצאה.
כי אני בסוף.
זה הרבה פעמים, אנחנו כהורים לא, אנחנו כהורים, בוא לא נהיה בסוף.
כן.
בוא נהיה בדרך.
כן, אבל זה נכון, אתה צודק. אם נבנה את זה מלכתחילה, לא נגיע לשם. כרגע, הורה ששומע אותנו, אבא, ואומר, תשמע, אני עוד פעם חוזר לסיוט הזה, בא הבן שלי מישי וגדל לבין הזמן, ואתה יודע מה, שיקול נוסף שיש פה בסיפור הזה שהוא לא פשוט בכלל, לבחורצ'יק הנחמד והמתוק הזה, יש אחים קטנים שעומדים ומסתכלים
אותו.
עליו מלמטה
כן,
למעלה.
דוגמה אישית.
כן. אם אנחנו לא מגיבים, עלול לקבל לגיטימציה לדבר הזה.
אוקיי. כן. אני אענה את זה ככה, גם ממקום חינוכי וגם ממקום שגדולי ישראל כבר הורו לנו מה לעשות. כשאתה מאיר, לא מאיר את הילד לקום בזמן, כשאתה מאיר לו, אתה לוקח סיכון. הערה תמיד תתקבל באיזושהי חשדנות או בפגיעה. מה אתה רוצה ממני? האם אתה מאיר לי כי אתה דואג לי? או אתה מעירני כי אתה דואג לעצמך.
כן.
הילד מרגיש את זה. אבא או אמא שמעירים לילד כי הם דואגים לעצמם, כמו שדיברנו,
עושים נזק.
הילד יקלוט את זה, והוא לא יתייחס, במקרה הטוב, או שהוא יגיב במלחמה, במקרה הרע. החוכמה היא, והצורך היא באמת לעשות עבודה פנימית שלנו כהורים, ולהיות שמה מהמקום שאני חשוב לי הילד. יכול להיות שגם חשוב לי שאר הילדים. אני אמצא את הזמן המכבד לדבר עם הבן הבוגר, ולדבר איתו על זה שהוא חלק מהבית. בעצם המטרה היא להכניס אותו לאיזשהו מהלך של אחריות ביחד איתנו. במיוחד אם יש ילדים קטנים. וגם אם אין ילדים קטנים, גם אם אני כאבא דואג לו באופן אישי, אם אני אבוא וידבר איתו כשהוא שרוע על המיטה בשעה 10 בבוקר, אני אגיד לו, קום כבר, נו, מה יהיה איתך, או איך אתה, תראה איך אתה מתנהג בישיבה ואיך אתה מתנהג פה.
זאת אומרת, במצב הטוב זה לא יקדם כלום, במצב הפחות טוב זה יעשה נזקים.
אבל אם אנחנו יוצאים בבין הזמנים, ויוצאים לאיזשהו מקום, ועושים איזושהי שיחה טובה של אבא ואמא, עם הילד, תלוי כל אחד בדינמיקה בבית, עם מי נוח לעשות את השיח הזה, ועושים אותו בצורה טובה ובריאה, לא עובר לעשייתן. דווקא או מוקדם יותר, או אחרי זה. אבל לא ממקום כועס, לא ממקום שאני צריך כרגע שתמלא לי, אבא או אמא, את הצרכים, יהיה לילד הרבה יותר קל להקשיב. ועדיין, לא לשכוח, גם אתה עוד לא מקשה עליי, אבל אני כבר מביא את הקושיה. ועדיין, אם הילד מתעקש ולא מוכן ליישר קו עם השעות של הבית, זה שאנחנו נלחם בו, זה לא יעזור. הוא לא יבוא לזמן הבא עם הרבה כוחות ללמוד, כשהוא נלחם עם ההורים שלו בבין הזמנים.
כן, אוקיי, זה לא נותר לנו הרבה זמן, אבל אם כבר התחלנו את הנושא הזה, בוא נסיים אותו. אתה דיברת כרגע על אדם שנמנע מעשה טוב. אם הבחור עובר את הגבול וכבר מגיע לסור מרע, פה גם כן הגישה אותה גישה, לשתוק, לא להפריע, אני אגיד לשתוק. במילה אחת, טכנולוגיה לצורך העניין. לא להגיב בצורה, זאת אומרת, אימפולסיביות ותגובה מיידית לא מתוכננת, ודאי מסוכנת.
נכון.
אז פה אתה אומר, אם עדיין הילד בוחר לקום מאוחר, ענך לו, נכון?
נכון.
ואם זה מגיע למצב ש... טכנולוגיה,
זאת אומרת כל שהבן בית אדם... יש לו את הכללים כן. שלו, ויש לו את הקווים האדומים,
כן.
שעליהם הוא לא מוכן לוותר,
כן.
וזה חשוב שזה יאמר, וזה חשוב שזה גם ייראה.
ברזל, אבל לא במקום של כעס או של עצבים, אלא נכון. אני רוצה לשתף אותך דווקא היום בגמרא שבדיוק היום עברתי עליו, ויש שם, אני חושב, אמרה חינוכית חשובה מאוד, ותגיד לי אם זו כוונתך. הגמרא במסכת גיטין אומרת, חייב אדם לומר בתוך ביתו שלושה דברים, איסרתם, הרבתם, מדליקו את הנר. מיד אחרי זה לא יבש הדיו של הפסק הזה שהוא חייב לומר את זה, אומרת הגמרא חייב לממרינו בניחותה כדי דלקבלו מיני. זאת אומרת, אם זה לא נעשה...
כי איך
דלקבלו מיני,
כן. אומרת, גם המשנה וגם נעשה... המדליקין.
כן. אם זה לא נעשה בנחת, לא יקבלו את זה. זאת אומרת, פה זה תנאי קודם לעשה שיעשה בנחת. אני אגב חשבתי משהו מאוד מעניין. כתוב שם בגמרא חייב אדם לומר, ואז כתוב איסרתם הרבתם. אם הוא אדם חייב לומר, אז צריך להגיד חייב אדם לומר, תאסרו, תערבו. אז אולי בניחות פה זה גם איסרתם, זאת אומרת, בצורה של שאלה, לא במקום של שפיטה, ושל לגרום להזמין התנגדות, אלא מה קורה, אתה רוצה לקום, הגיע הזמן וכולי, נכון. בשיח כזה של שאלה, לפתוח שיח.
נכון, זה גם הגמרא אגב בקידושין דף למד,
כן.
ששם הגמרא מדברת על איזה גילאים אפשר לקבל מוסר ותוכחה.
כן.
והגמרא אומרת שבגיל 15-16, אל תוכיח את הילד, כיוון שהוא לא מספיק בוגר לשמוע.
כן.
הגמרא שם דנה לגבי...
אגב, הרב הופמן שהזכרת אותו קודם, הוא מביא בשם החזון איש, שאדם שמאיר לבנו, שיש סבירות גבוהה שהוא לא יקבל, הוא עובר
הוא
על לפני עיוור לו, תיתן
נכון,
מכשול, כי הוא מכשיל
נכון,
אותו בכיבודיו.
זה הגמרא שם, זה הגמרא שם בקידושין.
כן.
וזה אולי התשובה לשאלה שלך. האם אני אלך בכוח? אז זה לא יעזור תמיד. החוכמה וההיגיון אומר לדבר על הדברים מראש. אם אני יודע שהילד שלי בסיכון, להיכנס לנושא של טכנולוגיה, ואני לא רוצה את זה, כי אצלנו בבית אין את הדברים האלה, החוכמה היא לדבר על זה מראש, במקום מכבד, לבוא ולהגיד לו, תקשיב, זה הכללים של הבית, יש עכשיו בין הזמנים, זה זמן שאנחנו רוצים שתשתחרר, רוצים שיהיה לך את הקובע שבחליפו כוח, בוא נראה איך אנחנו עוברים את הזמנים האלה, ויותר מזה, היה שאלה ששאלו את רבי משה הלל הירש, והבאנו את זה לפני שנה, הבאנו את זה באחד הכינוסים, זו הייתה שאלה מאוד מאוד חזקה, ששאלו אותו, מה עדיף? אבא שיש לו סכום מצומצם של כסף, האם להוציא את המשפחה לבין הזמנים כדי שהילדים יוכלו להשתחרר, או לעשות עם זה משהו אחר? למשל, לקנות את רוג.
כן.
מעודר.
כן.
אז הוא אמר, ברור שחייבים להשקיע במשפחה, ולצאת לבין הזמנים לחופש, מאשר לקנות את רוג. אומר, את רוג אפשר גם לצאת בקשר, לאו דווקא מעודר. אבל אם הילד שלך ירגיש חנוק, ובגלל זה הוא לא ילמד, הפסדת אותו לנצח
מדהים,
נצחים.
מדהים, מדהים. אתה יודע, באותו דף שהזכרתי קודם בגיטין, כתוב שם, מי לימלון דלאב גברי רבו. ביש להם בסבור מובן. זאת אומרת, גברי רבי בעצם בא לידי ביטוי בהיגיון, בסברה, בבהירות שלו. ואתה רואה את גדולי עולם באמת, מרום גילם, גילם המופלג, מעודכנים במה שקורה בדור הצעיר, גם אצל רבי גרשון אדלשטיין, הרב ראש הישיבה, וגם אצל מישה הלל הירש. הרב שלמה ריין, מנהל מרכז האזינו, אני ממש מודה לך בשמי ובשם כל המאזינים ומאזינות על השיחה המרתקת הזו שהייתה אמורה להיות קצרה יותר, אבל לא היה שייך לעצור אותה באמצע. אני רק רוצה ברשותך להפנות הורים שעדיין סביר להניח שיש להם שאלה, התחבטות, קשיים, ניסיון עם הילד, האם יש אפשרות שיוכלו לפנות למרכז שמציל אין ספור בחורים?
בשמחה רבה, הטלפון שלנו זה 077-226-0000, אני חוזר. 077-226-0000. אנחנו נותנים מענה בעיקר בשעות אחרי הצהריים ערב, אבל גם אפשר תמיד להשאיר הודעה ומשתדלים לחזור בהקדם.
אז שוב יישר כוח, בעזרת השם המשך התוכנית מדברים מהלב, אתם המאזינים תוכלו לעלות ולשאול ולדון במה שתרצו, גם בחורים, גם הורים, ובעזרת השם אנחנו מקווים שנקיים בעזרת השם בין הזמן עם הקורון וקובע שהם החליפו כוח ונתחיל את זמן אלול בסייעתא דשמיא הגדולה. בשורות טובות.